נר שמיני של חנוכה. נר שמיני של חנוכה. אבל אנחנו נמשיך לעסוק בסדר הפרשיות. מן הסתם, דרך העיון נתגלגל גם לענייני חנוכה ולראש חודש טבת שלנו היום. קראתי לשיעור בין ויישב לויישב. תודה רבה. נדמה לי שאין בתורה עוד שלוש פרשיות, בכלל, אין עוד פרשה כמו יוסף ואחיו. בכלל, לא יודע בכלל בעולם, מה זה, חוץ מיוסף ואחיו. אבל שלוש פרשיות של רצף, שכל פעם שמגיעים לסוף הפרשה קשה לחכות לשבוע הבא. זה קורה רק בויישב וניקף, עד שמגיעים לויגש, ושם קצת נרגעים. זה לא קורה בפרשות אחרות. יש פרשות שדווקא כשקוראים אותם מחכים לסוף. תזריע, מצורע. אבל וישב, ניקט. הכל אחרי המלחמות, אחרי לבן ואחרי עשיו, אחרי שכם ודינה, אחרי כל בעיות החוץ, מתחילים בעיסוק בפנים. וכל הפרשות של החוץ שמתגלגלות תוך כדי הפנים, כמו מינויו של יוסף למשנה למלך, היחסים עם פרעה ויעקב, פתאום כל החוץ הופך להיות סך הכל איזה מין צינור שדרכו הבעיות הפנימיות שלנו רק מתבררות. זאת הסוגיה. למה קראתי לזה בין ויישב לויישב? יש כאן תופעה מדהימה. אלה לא סתם שלוש פרשיות שעוסקות בדבר אחד. תחילתן וסופן בויישב. הן נפתחות בפסוק ויישב יעקב לפנינו בדפים, חלק מהדפים בצילום מופיע מספור, בחלק לא, אבל המספור הוא לפי הסדר. זה לא קשה. תחילתן וויישב יעקב בארץ מגורי אביו, לפני מי שיש מספור זה המקור השני, בארץ כנען. ואז הכל התחיל, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. וכל העסק התחיל שם. הוא מביא את דיבת אחיו רעה אל אביהם, המתחים בין יוסף לבין האחים. יעקב שולח את יוסף לשכם. ואנחנו מתגלגלים לאן שמתגלגלים, עד שיהודה ניגש ובני ישראל מגיעים לגושן. סוף כל הפרשות, בסוף פרשת ויגש, אחרי שיעקב שולח את יהודה להורות לפניו גושנה, בסוף בסוף, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. זה ממש בולט. וישב יעקב, וישב ישראל. ויש לך הרגשה מאוד קשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. שניהם נראים בעצם ישיבה של המון שלווה. כך הם היו צריכים להיות. יעקב יושב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אבל מהר מאוד השלווה הזאת נחתכת. במלחמת האחים, ברוגזו של יוסף, וכל מה שמתרחש בהמשך. ודווקא עם ישראל שמגיע לגושן ויושב בארץ מצרים בארץ גושן, וכל כך היית מצפה שזה יהיה לזמן קצר ושיחזרו מהר הביתה, מתיישב שם באיזושהי שלווה, לא קצרה בכלל, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. אנחנו מתבלבלים לפעמים, מבראשית עוברים מהר מדי לשמות, סך הכל שבוע עובר מויחי לשמות, ונדמה לנו שזה מה שעבר שם. אבל עד שקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ומתחילות הגזירות הקשות, עוברים 130 שנה. ולויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, יש הרבה הרבה קדנציות של שלווה. עם ישראל ולא יעקב, הישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושם. אפילו לא וישב ישראל בארץ מצרים, אלא בארץ גושם, בארץ מצרים. יש להם את השטטלה שלהם, את הגטו המיוחד רק להם. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. יונתן בן עוזיאל מתרגם שם, אני אומר בעל פה, ויאחזו בה, ויפרו, ויבנו בתי מדרשות וארמונות, ויפרו, וירבו מאוד. הרי לשם שלח יעקב את יהודה להורות לפניו גושנה. ולימדו אותנו רבותינו להתקין לנו בית מדרש, בית תלמוד. ודווקא השלווה הזו שכל כך ציפית שתהיה קצרה, מהירה ויאללה קדימה חזרה הביתה. הרי זה מה שעם ישראל הבטיח. כשהם יבואו אל פרעה והוא ישאל אותם מה באתם לעשות פה, מה הם יאמרו לו? לגור בארץ בנו. איך נזכיר בהגדה של פסח? במתי מעט ירדו אבותינו שנאמר וירד מצרימה, במתי מעט ויגור שם וכולי וכולי. ויגור שם מלמד שהם לא ירדו להשתקע, אלא לגור. אבל אחר כך נגררים הדברים. הזכרנו יותר מפעם את התלונות הקשות הזה. הפעם לא ניכנס לזה, אני רק אולי אזכיר את זה במילה אחת, כי הדברים כל כך חריפים, אולי נתגלגל את זה בהמשך. הכלי הקר במקור שמסומן בכוכב למי שיש, הוא המקור השישי מצד ימין. באותיות קצת יותר קטנות. המקור הראשון לא מהמקרא. אומר על הפסוק וישב ישראל בארץ גושן, כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. דברים קשים מאוד של הכלי הקר. זה לא פסוק שבא לתאר שום שלווה. הוא בא לתאר שלווה, אבל הוא בא לתאר תלונה קשה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך. בברית בין הבתרים. והם מה ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. למה נשארנו במצרים? אל תתבלבלו. התשובה הרגילה היא למה אנחנו במצרים, נו? הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים. כן, אבל למה נשארנו במצרים? תשובת הפסוק. כי רצינו. כי היה לנו מאוד טוב שם. כל פסוק זה ממשיך הכלי יקר באשמת בני ישראל ומדבר. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך. והמה ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. כמו שדרשו אצל יעקב, הישב יעקב, ביקש להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. הפסוק מאשימם על ישיבה הזו. שביקשו אחוזה בארץ לא להם, דברים מדהימים של רב אפרים לונצ'יץ לפני 500 שנה בפראג, בעל הכלי יקר, ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ, בנו מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שם אלא לגור, כמדייר בידיירה, כאדם שמביא מסע ממקום למקום, ובאופן זמני צריך להישאר פה עם התחולה והוא יעבור עד מעט. ועכשיו חזרו מדבריהם. וכל כך נשתקעו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים. דברים חשובים, נכון? עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאם שם מיד חזקה. לא בגלל פרעה, אלא בגלל מי? בגללנו. ואותם שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי האפילה. הדברים הם קשים, ודיברנו עליהם יותר מפעם, ואני לא אכנס אליהם הפעם. אני רוצה הפעם לעסוק בוויישב ובוויישב. שני הוויישבים, ולכן הזכרתי את הכלי יקר, מתארים איזו שלווה, אבל בסופו של דבר היא מופרת. בפשטות גם, כל וישב בא בניגוד למישהו אחר. כשמופיע וישב, הכוונה היא, הוא ישב, אבל לא השני. מיד אראה לכם. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, מופיע בפרק למדזיים פסוק א'. מהו הפרק שלפניכם? פרק למדווה, ומה עוסק מי שזוכר? בעשיו שעוזב את הארץ. נכון, יעקב פוגש את עשיו בדרך, יעקב יושב בארץ מגורי אביו, אבל אביו הוא גם אביו של עשיו, אביו הוא יצחק, נכון? שהוא אבא של יעקב ושל עשיו. והיה בעצם חשש שגם עשיו יישאר בארץ, למה לא? אבל מה כתוב בפרק שלפני? המקור הבא. המקור הבא, מקור שלוש, המקור השלישי. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותה מפני מקניהם. עכשיו החשוב, וישב עשיו בהר סעיר. עשיו הוא אדום, ושכחנו, כי שם מובאים הרבה מאוד פסוקים שמתארים את אלופי עשיו. ובניגוד לעשיו שיושב בהר סעיר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. כאילו כתוב, ולא עשיו ישב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. יפה מאוד. אותו דבר בוישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. זה כל כך חזק, זה ממשיך את דברי הכלי יקר. בסוף מה מופיע הפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן? בסוף פרק שלם שמתאר אחרי שיוסף מתוודע לאחים, ואחרי שיעקב וכולם מגיעים לארץ מצרים והם הולכים לגושן. אחרי זה חוזרים לסיפור המרכזי שהתחלנו איתו. מצרים ברעב. יוסף הבטיח תוכנית חומש כלכלית והוא מטפל בכל המצרים. המצרים באים אליו ויוסף מציע תוכנית כלכלית. הנה היא לפנינו, חלק ממנה. שני הפסוקים במקור הבא. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעו, איך קוראים לזה בעברית של היום כלכלי? מלאימים את האדמות, נכון? קונים את כל הרכוש הפרטי ומלאימים אותו לטובת המדינה, וייקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעו, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעו. עכשיו העיקר. ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. אז מה מתרחש במצרים בתקופת יוסף מבחינת האנשים? נכון מאוד, ההפך מן השבט. מי שישב במקום עובר ממנו. את העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. ובניגוד למה שקורה למצרים, נו מה קורה ליהודים? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. עכשיו גם ברור לכם למה כתוב בארץ מצרים בארץ גושן. מה רב הפסוק וישב ישראל בארץ גושן? אני כבר יודע מזמן שהיא במצרים. בארץ מצרים אף אחד לא יושב באותו זמן, רק הכהנים אדמתם לא קנה כי חוק הוא. אבל כל אזרח עובר ממקום למקום, רעב. חוץ מי? המקורבים. כאן כולם שווים, ויש שווים יותר. וזה בשלב הראשון. מאז ומעולם יהודים חשבו שזה יכול להמשיך הרבה זמן, אבל תמיד השלב הבא של זה, זה שבשלב מסוים קם מלך חדש, ואומר כמה זמן אתם חושבים שתפקידנו להישאר הטמבלים שיתנו ליהודים לעשות את זה. והיהודים נורא כועסים על זה, כי הם אומרים אנחנו הבאנו לכם את כל הכסף. והמשעמם בסיפור הוא שהוא חוזר כל פעם מחדש, ואף פעם לא זוכרים שזה בעצם כבר היה פעם. רק משתנה השם. פעם מצרים, פעם פולין, פעם אירופה, פעם... טוב, אני לא משנה. לא משנה. רק השמות משתנים, הסיפור הוא אותו סיפור, וכל פעם מחדש אומרים, וואי, זה ממש סיפור מעניין. אחד הסיפורים הכי משעממים בהיסטוריה. מרוב שהוא חוזר על עצמו, והוא אף פעם לא השתנה. אבל זו תכונה מיוחדת של עם ישראל שיודע שלא זה לא יקרה. אז הכלי הקר הוא מאוד חשוב, והוישב היא מאוד ברורים, וישב בניגוד לשני, לאחר, לנסוע הסיפור הקודם, שלא יושב. יעקב יושב בניגוד לאיסם, ישראל יושבים בארץ מצרים, בניגוד למצרים שמטולטלים ממקום למקום. הם יושבים, צמוד לקשים יש. עכשיו, למהות שמובילה לוישב וישב. אם ראתה התורה לתחום את סיפור יוסף ואחיו בשני וישבים, צריך להבין את זה. בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב כך, אמר רבי יוחנן, גמרא מאוד מעניינת, מאוד מוזרה. לפני שאומר את הגמרא, אולי נבחן לעצמנו חידון פשוט, וישב מתאר לנו דווקא ישיבה בנחת, נכון? ויגור זה עדיין גירות, וישב זה לשבת. אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. מעניין מאוד. דברים מעניינים מאוד. כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. זמננו קצר מכדי להתדיין בדברי רבי יוחנן לאורך כל התנ"ך. זאת סוגיה מעניינת, צריך לברר אם זה באמת מסתדר או לא, אבל די לנו בדברי רבי יוחנן לדון בהם במקומות שאותם הוא מביא עכשיו. שנאמר, והוא מביא ארבע מקורות, ארבעה. וישב ישראל בשיטים, זוכרים אצל בלעם? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. נכון? וישב. זה שלווה אדירה שם, פסטורליה לא רגילה. תודה לזכור, עם ישראל נגמרו לו המלחמות, נכון? הוא ניצח את סיחון, את אוג, נפטר מאדום, זוכרים? מואב כבר רואה שלא הולך עם מלחמות והולך להזמין קוסם לעשות הוקוס פוקוס, ואז עם ישראל יושב בשיא הנחת. הוא כבר ליד הבית, עוד לא בבית, הוא נמצא מהצד השני, אבל שתי אצבעות מצידו. קרוב מאוד הבית. ויושבים בשיטים, וודאי שוישב בא לתאר שם שלווה. תראה את הצער, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה הייתה התוצאה? המגיפה, 24,000 מתים במגיפה. נכון? סיפור בלעם. מקור 2. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. הפסוק שלנו. ומה הצער? ברור לכולנו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ואנחנו יודעים שהוא מתכוון להמשיך ולומר, וכל מה שקורה בעקבות זה. נכון? הלאה. ונאמר, השלישי, וישב ישראל בארץ גושן. הנה וישב הבא. מה רע שם? ויקרבו ימי ישראל למות. אגב, המקור שהוא מביא קצת קשה. כל אחד מת. ויקרבו ימי ישראל למות. יעקב מת. אבל מן הסתם בפשטות, הוא מתכוון לכל הצער שבא אחרי וישב ישראל בארץ מצרים. יכול להיות זה יותר ארוך, אבל זה בא. והרביעי, את זה הוא מביא מימי שלמה המלך, וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. והתוצאה, ויקם השם שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך, הוא באדום. נזכיר בשנייה כי הזמן קצר, הישיבה שם הייתה ודאי ישיבה בשלווה. כל ארבע המקומות זה ישיבה שליבה, שתוצאותיה הרות אסון. וצריך להבין את המושג, וישב אינו אלא לשון צער, מה זה? הפסוקים של מלאכים, רק נראה במילה אחת, פשוט לזכור אותם, לחזור אחורה למקור החמישים מימין, שם כתוב כך, שלמה המלך עולה למלוכה, בתחילת מלאכים א', אחרי מות דוד, אחרי המשפט, יהודה וישראל רבים, ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. זה תיאור של הרבה נחת. נכון, המילה וישב עוד לא מופיעה, אבל אתם מכירים כזה פסוק? אוכלים ושותים ושמחים. לא ראיתי שם בתרגום, אבל מן הסתם משהו כמו מבסוט. אוכלים ושותים ושמחים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. לא סתם גבולות מופיעים פה, אלא ממלכות. הוא מושל בכל הממלכות. מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו, כל אלה, מן הנהר, כל הממלכות, נכון? כולם מגישים מנחה לשלמה. ותיאור כלכלי של המצב האידיאלי, והיא לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו-60 קד קמח, ו-60 קור קמח. 10 בקר בריאים ו-20 בקר רעי ומעצון, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. לא לצמחוניים. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. דעה אחת בחז"ל היא שתפסח ועזה הן מאוד קרובות אחת לשנייה. והכוונה היא שהוא רודה בכל הממלכות כמו שהוא רודה בשתי האלה הקרובות. זה אותו דבר. הכל אצלו באצבע. וישב יהודה וישראל לבטח. שימו לב לחידוש פה. היה לנו בישב יעקב, היה לנו בישב ישראל, ורוצים להדגיש שהממלכה אחת רגועה. הרי בימיו היא תתפלג עוד מעט, אחרי הוישב הפסטורלי הזה. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדם ועד באר שבע, כל ימי שלמה. מה חסר? איזו פסטורליה וישב. והיה לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו, ו-12,000 פרשים. תיאור מדהים, הפרק ממשיך. מה הוא עושה אחר כך בפרקים הבאים? בונה מקדש, בת פרעו, מלכת שבא. וההמשך, הקדוש ברוך הוא כועס, ויקם השם לשטן. ואז כל הסיפור מתהפך. אין וישב אלא לשון צער. אז כל וישב הוא בעצם וישב אחר. הוישב שדיברנו עליו אצל יעקב בארץ מגורי אביו. מה בעצם רבו? בא יעקב, מה הוא עשה? הוא עשה משהו לא טוב? הוא בא לשבת אחרי כל המלחמות שהיו לו. אחרי עשיו, אחרי לבן, אחרי כל הצרות. לשבת קצת בשלווה, אחרי כל המלחמות, הוא היה לזכות פה לראות גאולה. הישיבה בשלווה של בני ישראל במצרים היא כבר שונה. אבל יש משהו שווה בכולן, אין וישב אלא לשון צער. המהר"ל מפראג מנתח את המושג הזה של ישיבה לשון צער, במקום מפתיע מאוד. במקום ממש לא צפוי. הוא מנתח את הסיפור במשנה במסכת אבות. אני ברשותכם יוצא לגמרי מהפרשיות של ספר בראשית. רוצה להבין פה מושג באמת מוסרי, רעיוני, כאן מתחיל השיעור. רבן גמליאל, משנה לא קשורה בכלל, ושם המהר"ל נדרש למושג הזה, ונראה אותו לאט לאט. לא נראה את כולו, אבל כולו מובא לפנינו. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, מקור שבע מצד שמאל למעלה, משנה באבות, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. נכון? משנה מוכרת. יפה תלמוד, מוכרת זה לא אומר מקוימת, אבל מוכרת. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שהגיעת שניהם משכחת אבון. יגיעה בשניהם בתלמוד תורה עם דרך ארץ משכחת אבון. כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. ישנה אגב קשה. בחלק הראשון כתוב שבאופן חיובי זה יפה מאוד, תורה עם דרך ארץ. תלמוד תורה עם דרך ארץ. ללמוד תורה ולהתפרנס ממלאכה, לעסוק במלאכה, זה יפה מאוד ביחד. 100%? יפה מאוד, ואני בוחר דרך אחרת. מה כתוב בחלק השני? שתורה שאין עימה מלאכה סופה בתהילה. וגורר את אבון, זה לא רק שזה יפה מאוד, זה מאוד לא יפה בלי זה. נכון? כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בתהילה וגורר את אבון. ההמשך, נקרא אותו, לא יודע אם נצליח להגיע אליו וכל, העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עם האם, יש כאלה שעושים את זה משנה נפרדת, יהיו עוסקים עם האם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתן, וצדקתן עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם. אולי נגיע גם לחלק הזה של העוסקים עם הציבור. החלק הראשון, המשנה הראשונה, עוסקת בתלמוד תורה עם דרך ארץ, בתורה עם מלאכה. כשמדברת על תלמוד תורה עם דרך ארץ, היא מדברת על יגיעת שניהם. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כי צריך להיות יגע בשניהם. חשוב לי המשפט הזה. מה קורה אם אני אומר, תראה, אני רוצה ללמוד תורה, כי יש חובה ללמוד תורה. אבל למה אני חייב להתייגע במלאכה? יש לי ירושה ענקית. לגיטימי. שירושה ברוך השם אני יכול להחזיק את כולם ביחד. לא אני. מי שאומר. והכל בסדר. אז מה הבעיה? אני רוצה ללמוד תורה בשלמה. תכאו באמת מה הבעיה. המשנה לא אומרת תלמוד תורה עם דרך ארץ משכח אבון, אלא יגיעת שניהם משכחת אבון. זה שאתה לא תהיה יגע בשני התחומים, יהיה לך משהו לא טוב עם זה מבחינת העבודה הנפשית שלך, עם עבודת השם שלך. יגיעת שניהם. מה קשור זה לספר בראשית? מה אני רוצה פתאום? אומר המהר"ל בפירושו למסכת אבות בדרך החיים במקור שיש מתחת לזה מיד. ועוד יש לך לדעת. אנחנו נקרא רק חלק, אבל זה דברים מפליאים. מה שאמר כי הגיעת שניהם משכחת אבון, שתלה הדבר בעמל והגיעה. נכון, מה אומר המהר"ל? העניין הוא לא שיש לי גם פרנסה וגם תורה, אלא שיש לי גם מה? יגיעת תורה ויגיעת פרנסה. נכון? כך אומר המהר"ל, יש לי יגיעת שניהם. אני יגע, אני אמן. וזה, כי החטא והאבון, מהר"ל מדהים עכשיו. כדאי לראות אותו בלי שום דבר בקשר עם ספר בראשית. וזה כי החטא והאבון נמצא כאשר יש ישיבה ואין כאן עמל. ישיבה זה לא ישיבה. ישיבה זה כשיושבים בלי עמל. כאשר יש ישיבה, שלווה, ואין כאן עמל. ודבר זה רמזו חכמים בפרק חלק. זה יהיה הפירוש של כל תורה שאין עימה מלאכה. הרי מה כתוב בחלק השני? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעה עד שניהם משכחת אבון, הבנתי, יפה מאוד. אז זה לגבי אבונות. אני צדיק, אין לי אבונות בין כל וכל. אני, לא אני, כמו בירושה, זה ודאי לא אני. אבל אין לי בעיה עם זה. בא החלק השני של המשנה ואומר, עזוב אבונות, אבונות לא חשוב. כל תורה שאין עימה מלאכה, לפי הבנת המשנה, כלומר שאין עמל של מלאכה, בלי קשר לאבונות. סופה של התורה שהיא בתהילה. עזוב אבונות, אין אבונות. גם התורה בתהילה. עכשיו אין לך אבון, אל תדאג. זה גורר את אבון. זה יבוא בהמשך. On the house. עכשיו אין, תקבל. בינתיים הכל יהיה בסדר. שנה קשה מאוד. אומר המהר"ל, וזה כי החטא והאבון נמצא כאשר יש כאן ישיבה ואין כאן עמל. ודבר זה רמזו חכמים בפרק חלק. אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר בו וישב, אינו אלא לשון צר. והוא מביא את כל הציטוטים. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות. וישב יעקב מכירת יוסף. בסדר, אני קורא במהירות כי ראינו כבר. וישב ישראל בארץ מצרים ויקרבו בני ישראל למות. וישב ישראל ביהודה לבטח, מה כתוב? ויקום השם לשטן ויקם השם לשטן לשלמה. ובמדרש מפרש עוד. וישב ישראל בשיטים, אין ישיבה בכל מקום אלא כלכלה. שנאמר וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. המדרש מזכיר עוד וישב בעגל. שם מפורש. וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. צריך גם לזכור מה היה שם. שישב העם בחטא העגל, מה הם עשו? חיכו למשה. נכון, אבל מה היה? זה ישמע מוזר קצת. מה היה מצבם הכלכלי? מעולה. מעולה. הם הרי לקחו איתם את כל ה... וישאילו את מצרים, וכמו שרובינו זוכרים, זה לא הייתה השאלה למטרת החזרה. שנית, חוץ ממה שהם שאלו, הם גם קצת הוסיפו אחר כך מהשלל בים. מי שיכול לתאר איך נראה יהודי יוצא מהים, אם משהו לקח ממצרים פלוס משהו לקח מהים, ברוך הוא ברוך שמו. זה מצבם הכלכלי. על זה אומרים חז"ל, השפעת עליהם רוב זהב, ואתה רוצה שלא יחטאו. כך שוישב העם לאכול ושתו, זה לא רק טכנית ישבו ואכלו ארוחת בוקר. וישב העם לאכול ושתו, אינו אלא לשון כלכלה, ויקומו לצחק. שלווה, צר. אומר המהר"ל, ובמדרש זה בערו עניין הישיבה שגורמת תקלה לאדם. וזה, כי האדם שהוא עמל, כי האדם שהוא עמל זה מהר"ל מדהים. הנה כאילו לא נמצא בפועל השלימות מצד העמל שיש לו. אדם עמל, בעצם העמל מגלה שהוא עדיין לא שלם, נכון? אגב, בעברית זה דבר מדהים. שלם זה אינטקט. פול, מלא. משלים זה עידות על זה שחסר. עוד אין. אני לא יודע, בשפות אחרות זה אותה מילה. להשלים זה לצאת מנקודת הנחה שאינך שלם. עכשיו אחרי זה על המילה שלום. אולי אפילו על השאלה בעברית, מה שלומך? לא מאוד מעניין, נדבר על זה אחרי זה. זה לא how everything's going, או בעברית מודרנית זה משהו לגמרי אחר. זה מאוד חשוב, אבל מה שלומך זה מושג מאוד מעניין בעברית. אני לא מכיר עוד שפה שכששואלים אדם how do you do, שואלים אותו מה קורה לגבי השלימות שלך והחיסרון שלך. אני יודע שלא בדיוק חושבים על זה אז, אבל זה מעניין. מה שלומך? איך אתה עם השלום שלך? הכל בסדר? ביניכם? אתם מסתדרים? אתה מסתדרים? מה שלומך? יכול להיות שמפני שזה כל כך גדול, אין אפשרות לתרגם את זה אלא למשהו כמו... אבל תחשבו פעם על המושג הזה, מה שלומך בעברית. הוא מושג מאוד פשוט. הוא לא מושג מודרני אגב, הוא מקראי. לך נראה את שלום אחיך. לדרוש את שלום האח. מושג יחידאי, תחשוב עליו. המהר"ל הולך לדבר על המושג יגיעה. מה קורה כשאין יגיעה ומה היגיעה מעידה עליו? עוד פעם, ובמדרש זה בערו עניין הישיבה שגורם את הקלה לאדם. וזה כי האדם שהוא עמל, הנה כאילו לא נמצא בפועל השלימות מצד העמל שיש לו. בעמל הוא מגלה שעוד אין השלימות. ומי שאינו בשלימות בפועל, סליחה, הנה עומד אל ההשלמה, כדי פרוט המשפט. מי שאינו בשלימות בפועל, הנה עומד אל ההשלמה, סימן שהוא משלים. מי שבשלימות בפועל, סימן שהוא כבר לא עובד בהשלמה. ולא ימשוך אחר זה חיסרון. מי שנמצא תוך כדי פעולה של להשתלם, לא קולט חסרונות. מי שלא נמצא תוך כדי פעולה, החסרונות נדבקים בו. כי הוא שלם. רבי מגור היה אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם. הוא אומר הרבי, במקום שבעלי תשובה עומדים, כי יש להם שאלות, יש להם תשובות, יש להם שאלות, צדיקים שחושבים שהם גמורים, לא יכולים לעמוד שם. כי הכל גמור. אין אנטיתזה גדולה יותר לבעל תשובה מאשר צדיק גמור. אפיקורס זה הרבה יותר קרוב לבעל תשובה מצדיק גמור. כי רוב הסיכויים שהוא ישאל, צדיק גמור? הוא רוצה לשאול, אבל זה לא כבוד התורה שהוא ישאל. הוא צדיק גמור. איך הוא יכול לשאול? הרי זה לא שאלה עליו. הוא מייצג את האמת המוחלטת. זה לא... ומי שאינו בשלימות בפועל הנה עומד אל ההשלמה ולא ימשוך אחר זה חיסרון. אבל כאשר הוא יושב ונח, כאילו הגיע כבר אל ההשלמה וימשוך אחר דבר זה העדר וחיסרון. זה עצמו ימשוך העדר וחיסרון. ותראי פלאות אמר על זה. כי אין השלמה דבר בעולם שאין דבק בו חיסרון. ולפיכך ימשוך חיסרון והעדר אחר זה. ואין דבר זה דומה כאשר האדם בעמל וחסר השלמה והוא עומד אל ההשלמה. כי מאחר שהוא עומד אל ההשלמה, אין דבק בו חיסרון. ודבר זה רמזו בפרק חלק, גמרא ידועה. ואמרים לנו שם יצר הרע מאימתי ניתן באדם. ממתי יש לאדם יצר הרע? גמרא אומרת, משעה שיוצא ממעי אמו. לפני כן לא. מרגע שיוצא ממעי אמו יש לו יצר הרע. עכשיו מנתח המהר"ל את הגמרא הזאת. זה מהר"ל. דכתיב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, חסר כתיב מנעריו, בלי וב כתוב שם, מי שננער לצאת מבטן אמו ניתן בו יצר הרע. ומעתה יקשה לך למה דווקא מי שיוצא לאוויר העולם. אבל יש לך לדעת, כי טעם זה כמו שבארנו. כי יצר הרע הוא השטן, הוא מלאך המוות. כמו שאמרו בפרק כמה דבבא בתרא. והיצר הרע שניתן באדם, הוא עצמו השטן והמלאך המוות שמביאים את האדם אל ההיעדר והמיטה. זה עניין אחד הכל. ולפיכה, כל זמן שלא יצא האדם לאוויר העולם, פירי פלאות, כל זמן שלא יצא האדם לאוויר העולם, שלא נשלם, והוא הולך לאולטרסאונד כל יום לבדוק מה חסר לו, וכתוב לו באולטרסאונד כמה הוא חסר, הוא מתנועע אל ההשלמה. וכשהוא מתנועע אל ההשלמה, אין דבק בו ההיעדר. שהוא הפך ההוויה. פילי פלאות. כשהוא עובר, הוא כל הזמן מתנועע אל ההשלמה. כשהוא מתנועע אל ההשלמה, הוא לא יכול אף פעם שידבק בו החיסרון. הוא מלאך, הוא טהור. אתם מכירים את הגמרא שאומרת שכשאדם נולד אז בא מלאך וסוטו על פיו והוא שוכח את כל התורה. ומכאן, לפעמים זה גדול מאוד, לפעמים זה גדול, תלוי כמה הוא נתן במכה. בא מלאך ונותן את המכה. ואז הוא שוכח את כל התורה כולה, הרעיון הוא עצום. בבטן אמו, אז המלאך נמצא ונר דלוק, והוא לומד את כל התורה כולה. היסוד אומר המהר"ל, כיוון שהוא כל הזמן מתנועע אל ההשלמה, עכשיו הוא מפתח את הידיים, עכשיו את האצבעות, עכשיו את הריאות, עכשיו... אף אחד לא ירצה לקצר את התהליך חלילה. יעשו הכל כדי לתת לתהליך להמשיך. אף אחד לא יגיד, נו, בוא נחתוך. אני שלם. ההפך. לכן הוא יכול להיות מחובר לכל התורה כולה. כי הוא כל הזמן הולך אל ההשלמה. מה קורה לו כשהוא יוצא? ממשיך המהר"ל. אבל תכף שננער מבטן אמו והוא נמצא בפועל בשלימות, ואינו עומד אל הוויה עוד, די, עכשיו הוא שלם. אגב, עכשיו מתחילים קצת לרדת במשקל. כי הוא מבסוט. עכשיו מתחילים לרדת במשקל. אז דבק בו ההיעדר שהוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות שדבק בכל הממצאים. אין מהר"ל נורא. כלל הדבר כי היצר הרע והשטן אין להם כוח על דבר שהוא עומד אל הוויה. דבר שהוא עומד אל הוויה, כלומר דבר שהוא מתהווה. שהוא כל הזמן בתהליך התהוות. שם השם שאנחנו פונים בו אליו אל הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יכולים לפנות אליו, הוא שם הוויה. להתהוות. המהווה אותנו. זה אומרו כל ישיבה אינו אלא צער, שכאשר האדם עמל בעצמו, וכל בעל עמל מורה שאינו בשלמותו בפועל, וכל שאינו בשלמותו הוא מוכן ועומד אל ההוויה ואל ההשלמה, ולא דבק בזה ההיעדר, והוא השטן. אבל כאשר ישב האדם וישיבה לאדם, כאילו היה בשלמות בפועל, שהוא נח ואינו עומד אל ההשלמה, אז ההיעדר הדבק בנבראים נמשך אחר זה. ולפיכך כל ישיבה אינו אל הצער. עוד מעט נחזור לבראשית. אני קופץ ברשותכם מקוצר זמן לחלק האחרון במערב. מה זה יגיעת שניהם? זוכרים איזה שניהם? תורה, תלמוד תורה, תלמוד תורה, יגיעה בתורה עם דרך ארץ. נכון? ויש לך להבין בחוכמה. פסיכולוגי, נפשית. עכשיו החלק החשוב. וזה אני לפחות יודע מהבטן שלי. כי אלו שני דברים שזכר, דהיינו העמל בדרך ארץ ומלאכה, במלאכה, דרך ארץ ומלאכה, והעמל בתורה, כנגד שני יצר הרע שברא הקדוש ברוך הוא. יצרה דערבה ויצרה דעבודה זרה. אלה שני היצרים שהאדם מונע עליהם כל הזמן. היצר המיני, יצרה בערבה, והיצר החושב. ויתן כאלוהים יודעי טוב הרע. יצרה בעבודה זרה, על כל מה שבא לך, מינות, אפיקור, הכל, הכל, הכל מה שבא. ועל ידי שהאדם עמל בדרך ארץ, תראו ניתוח של המהר"ל בשתי שורות. ועל ידי שהאדם עמל בדרך ארץ לצורך גופו, והוא מנתב את הרגליים ואת הידיים ואת האיברים ואת הגוף, מסלק יצרה בערבה ועמל בנפשו בתורה, מסלק יצרה בעבודה זרה. והדברים האלו עמוקים מאוד בחוכמה, ואין להאריך כאן יותר כי נתבאר במקום אחר. אבל רמזנו עליהם להבין מעט מדבריהם, והנה עולה הכל לעניין אחד. דברים מופלאים מאוד במערב. בעלי חשיבות בפני עצמם. אני עוד מעט אגיע על ההמשך, אבל השאלה שבעצם אמורה להישאל לפני שנגיע חזרה לבראשית. כאן נראה כאילו המהר"ל מדבר רק על העולם הזה. כי בעולם הבא, לכאורה, מה יהיה אז? הכל יהיה בשלמות. ואז אני לכאורה לא צריך להשלים כלום. נכון? למה אני מחכה? אני מחכה למקום שבו לא אצטרך יותר שום דבר. אומר הרמב״ם, הרמב״ם האחרון ברמב״ם, סוף היד החזקה. מצד ימין למטה מקור 9 במספרים. נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח. יש גרסה לא נתאבו אלא, יש גרסה נתאבו. אותו דבר. לא כדי שישלטו על כל העולם כולו. חסרה פה עוד אחת מצד ימין, ובחלק מהדפים עוד אחת מצד שמאל. כדי שיהיה פשרה. לא כדי שישלטו על כל העולם כולו, ולא כדי שירדו בגויים. זוכרים את השלווה של שלמה? מה היה אז? הוא היה רודה מתפסח ועד עזה. כל הממלכות שילמו לו. עוד מעט. ולא כדי שינשאו אותם העמים. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. הרמב״ם ידע תנ"ך. לאיזה פסוק הוא מתכוון? יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, ואוכלים ושותים ושמחים. מקדש ראשון. ערב בית המקדש. גאולה. לזה כולם מחכים. לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגף ומבטל. כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה. רגע, רגע. זה יפה. ואפילו יש איזה שיר. לא נתאבו החכמים וכו', לזה תילי פלו. אבל כאן השיר נגמר, וכאן הרמב"ם מתחיל. ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. ולא קנאה ותחרות. פסטורליה, נכון? שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר. אני הייתי עוצר פה בית הרמב״ם ואומר, הרמב״ם זה מסוכן. ככה היה בעגל. ככה היה אצל שלמה. ככה היה בכל וישב. מה אתה רוצה? וכל המעדנים מצויים כאפר. מה עשית לי? רגע. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים והעמוקים, עכשיו הכל, עכשיו במילה האחרונה, וישיגו דעת בוראם, מי? כולם, בישראל יהיו החכמים, וכולם ירצו את זה, וישיגו דעת בוראם, איך? כמה? כמה? כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מה הרמב״ם אמר בסוף? מה הרמב״ם אמר בסוף דבריו? שמה יהיה לעתיד לבוא? לא יהיה רעב, לא תהיה מלחמה. יהיה הכל מצוי ואוכלים ושותים ושמחים. וידעו שמה? ידעו שמה? שאדם מסוגל להגיע רק למה שהוא יכול. והוא כל הזמן ירצה להשיג עוד ועוד ועוד, וידע לעולם שהוא יכול להשיג רק כפי כוח האדם. אומר האור שמח בדבריו האחרונים על הרמב״ם, זה אור שמח פלאי פלאות. אומר האור שמח, שימו לב, יש כאן שני דברים שהרמב״ם ציין, שהמעדנים יהיו מצויים איך? כאפר. נכון מאוד, אפר. וחוץ מזה הוא אמר בסוף שתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יש כאן אפר, המעדנים יהיו מצויים כמו אפר, והארץ תמלא דעה את השם איך? כמו הים, כמו המים שמכסים את הים. שני משלים שצריך להבין. טבע הוא שמח מצד שמאל למטה במקור האחרון. כיוון שלגודל תשוקתם במושכלות ובמעשה הצדקה והיושר, הם יהיו כל כך עסוקים במעשה הצדקה והיושר, יהיה להם שפע, אבל פשוט לא יעניין אותם. לא ירגישו נועם במעדנים, רק יהיה בעיניהם הכרחי ובחשיבותו כאפר, שתכליתו אינו רק להסיר המונעים. זה חלק א', תלעי פלאות. היה אפשר לכתוב, המעדנים מצויים, אתם ראיתם בפסוקים אצל שלמה כמה כתוב, קור אחד ליום, 30 קמח, 100 אלף, 50 אלף, והמעדנים יהיו להם מצויים כמו אפר. איזה מין ביטוי זה? יהיה להם בשר כמו אפר. גם היחס שלהם אל הבשר יהיה כמו אל אפר. יהיה להם הכל, אתם יודעים מתי, כשזה יהיה היחס שלהם אל זה, אז אפשר שיהיה. אבל כשעוד לא הגיעו למדרגה שזה היחס, זה מסוכן מאוד. ועכשיו מגיע הרמב״ם בחלק השני של הדברים. וכתב עוד רבים. וזה פילי פלאות. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מחסים. וכיוון בזה. שבעת אשר ההשגות שבכוח המורכב מחומר ונפש להשיג אינן מבוררים. הכוונה היא שאדם, אדם, כל אדם מורכב ממה? מחומר ונפש. בלשון של האור שמח. כל אחד מאיתנו. לכן, כיוון שאני מורכב מהכל, אני לא יכול להשיג הכל. יש לי מגבלות, לא הכל אני יכול להשיג. אז עלול מה לקרות? עלול האדם גם לצאת לחקור אף במה שנמנע מהשגת האנושי להשיג. חידוש אדיר ברמב"ם. בעולם הזה, האדם לא יודע מה הוא יכול להשיג ומה הוא לא יכול להשיג. ואז הוא עלול לצאת ולנסות לחקור גם במה שמופלא ממנו. וזה מביא להמון המון סכנות. הוא שמח, אולי הסכנות הגדולות ביותר זה שהאדם עוסק במה שהוא לא. במילים אחרות, זה לא רק שהוא עוסק במה שהוא לא, כשהוא עוסק במה שהוא לא, הוא גם בעצם משיג את גבולי, כי הוא עוסק במה שאולי מישהו אחר כן. אבל הוא לא יכול לפרגן לי שאני צריך לעסוק בזה. כי הוא הרי הכי מוכשר בכיתה. כאילו המורה אמרה. אז הוא חורג מגבולו להשיג עוד. אין איזה ססמוגרף שאומר עד כאן תבוא. כאן לא. כאן אין לך כניסה. כמו אותם האנשים הגדולים בעולם שנכנסו לפרדס. זוכרים? ולא הצליחו בדיוק. אבל בהשיגו מה שבכוח האדם להשיג על המיטתו בלי שיבושים מוספיקות. תשמעו טוב את האור שמח בפני פלאות. אז יבין מה שאינו יכול להשיג. שמעתם מה שתהיה ההבנה שהאדם יכול להגיע אליה? להבין מה? להבין מה אתה לא יכול להבין. איזו הבנה. זו מדרגה עצומה. אז יבין מה שאינו יכול להשיג. זה בכלל לא יפריע לו. היום, כשבן אדם אומר, אני לא יכול להשיג, אז באיזשהו מקום זה מכניס אותו לאדישות. טוב, זה כי אני קצת טיפש. אז יש עכשיו פחות ביטחון עצמי. אבל יהיה יום בעולם, זאת הגאולה של הרמב״ם, אומר האור שמח, שאף אחד לא יתפרץ מהגבול שלו. כמו המים בים. עוד שנייה, זה מדהים, הניתוח של האור שמח את הדברים. אבל בהשיגו אני חוזר לשורה האחרונה, מה שבכוח האדם להשיג על אמיתתו, בלא שיבושים וספיקות, אז יבין מה שאינו יכול להשיג, ולא יתפרץ מגבולו לחקור במה שמופלא מהמין האנושי. וכמו שאמרו בארבעה שנכנסו לפרדס, שמפני שציפייתו הייתה בהתאה, לכן יצא מגבול ההשגה. הוא ציפה למה שהוא לא יכול. לבקש מה שאי אפשר להשיג, רק בהתפרד הנפש מהחומר. אתם זוכרים מה קרה להם לארבעה שנכנסו לפרדס? היה אחד רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. כי הוא היה רבי עקיבא. איש שהכל בו. אחד נכנס ומת. אתם יודעים מה זה למות? זה אולי פרס למי שרוצה להשיג מה שאי אפשר להשיג כשהחומר והרוח ביחד. אז בוא נפריד. ואז תשיג הכל. אחד נכנס, יצא מדעתו. שם יכול להיות שאפשר להבין דברים שאתה לא יכול להבין. זאת עוד אפשרות. לחיות כאן מת. אתה חושב שאתה היחיד שחי. אחד נכנס ויצא אחר. ביטוי מדהים. מאיפה בא הביטוי הזה אחר? הוא פתאום נהיה שניים. הוא הסיק להיות אחד. אחד נכנס בשלום ויצא במה? בשלום. מה המילה שאנחנו מבררים היום? שלימות. שלום. אין וישב אלא לשון צער. אחד נכנס בשלום ויצא כשהוא לא מפסיק להשלים. אתם יודעים איך קראו לו? רבי עקיבא. אתם יודעים מה זה רבי עקיבא? זה אותו שם של יעקב. הוא כל הזמן בעקב. הוא כל הזמן בהשלמה. הוא כל הזמן תלמי. הוא מגיע כמעט לסוף ימיו ומתים 24,000 תלמידיו. זה לא השלב לצאת לפנסיה? באמת, אולי אפשר לעצור כבר? הרי רק בגיל 40 הוא התחיל. 40 שנה הוא למד. לימד 24 שנה, הוא בין 104 מינימום. הרופא לא ביקש לנוח? הוא הולך ומעמיד 5 תלמידים, ומהם קמה תורה בעולם. כי אני עוד בקושי התחלתי. כי הוא רבי עקיבא. הוא כל הזמן ביעקב. נכנס בשלום ויצא בשלום, והוא כל הזמן נכנס בשלום ויוצא בשלום. הוא עוד לא גמר להיכנס בשלום ולצאת בשלום. יודעים מה זה תלמידי רבי עקיבא? זה כל אחד ואחד מאיתנו, כי הוא ממשיך ללמד. הוא נכנס בשלום ויוצא בשלום. זה הווה מתמשך. The present continuous. זה בכלל לא נפסק. זה מציאות מתמשכת של מי שלא הגיע אל ההשלמה. כלומר, זה מציאות מתמשכת של מי שבלשון המהר"ל עומד אל ההוויה ויודע שהוא לא הגיע אל הישובה. לכן הוא יגיע. והגיעת שניהם משכח את עבוד. אבל אני רוצה רק לגמור את האור שמח. וכמו שאמרו בארבעה שנכנסו לפרדס, שמפני שציפייתו הייתה בהטעיה, לכן יצא מגבול ההשגה לבקש מה שאי אפשר להשיג רק בהתפרד הנפש מהחומר. וזה שאמר הכתוב הוא מלאה הארץ באה. גבלת מה שכתוב עכשיו. מנתח האור שמח, מה זה קשור לפסוק? הוא מלאה הארץ באה את השם כמים לים מכסים. איזה מין מטאפורה זאת? שהדעת יהיה על בוריו, מלאה הארץ באה. הדעה תהיה מלאה. מה פירוש? תהיה מלאה, הכוונה היא תהיה על בוריה, בריאה. בלי שום סכסוך וספק. ויהיו כמים לים מכסים, שממלאים את הים ואינם מתפרצים חוץ לגבולם. עמדתם פעם על החוף? בראש הנקרה. נכון פחד? מי בעצם אומר לים לעצור? הגדר ששמו שם 2 דקות לפני שבאתי? וכשאתה עומד על החוף ומשחק עם מתקו, למה בעצם אתה כל כך רגוע? מה יקרה אם המים יחליטו להמשיך עוד איזה 30 מטר להיום? יש די הרבה יחסים. מי אומר להם לעצור? 100 גרם גרגירים של חול? מה, זה בדיחה? למה איך זה לעצור? יש מישהו שאמר להם לעצור. מישהו שאומר לים, עד פה תבוא. גבול שרת, בל יעבור. אמרנו היום בראש חודש. בל ישובון לחסות הארץ. יודעים מה הייחוס של הים? הוא אינסוף. הוא יודע בדיוק איפה הגבול שלו. הוא כזה אינסוף, ובדיוק באיפה שאני משחק מתקות עם המשרוקית, שם אני יצר. והוא ממש לא מתוסכל מזה שמעמדו נתקע במקום הזה, והוא חש נחות כלפי המתקה שמשחקת לידו. או בעלי המתקה. הוא ממש לא משוגע כמוני. הוא ים. וכל טיפה יודעת בדיוק את הגבול שלה. היום יבוא ותמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים שממלאים את הים ואינם מתפרצים חוץ לגבולם, שעל זה הפליגו בכתובים ובמדרשים, שאינם יוצאים מגבולם, וחוק שם לים ויסך אותו בדלתיים. כן יהיה מעלת האדם אז, שלא יתפרצו מגבולם לסיבת ידיעתם, מה שבכוח האדם באמת. וישיגו דעת בוראם, איך אמר הרמב״ם, כפי כוח האדם. זהו מלאה הארץ דעה את השם. מילים אחרות, מתי יהיה עולם שאין בו לא רעב ולא מלחמה, והכל יהיה מצוי והמעדנים יהיו מצויים כאפר, מתי? שההשלמה תהיה נונסטופ. שאיפת האדם היא לא להגיע לשלימות, שאיפת האדם היא להגיע לידיעת אי השלימות, ולאין סוף הכוח להגיע ליותר ממה שאני נמצא בו. כמו ים. יש לי אין סוף כוחות להוסיף. ויש גבול שלא מפריע בכלל לאין סוף הכוחות. קשה להבין, נכון? בעולם שבו אני תופס את כל הנפח, קשה מאוד להבין. לכן כל כך עצוב. אין וישב, אלא לשון צער. אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל את הכל. אבל באמת בדקה, למרות שצריך את זה עכשיו להתחיל. אז מה זה וישב יעקב? מה זה וישב ישראל? אתם יודעים מה המשותף לכל הישיבות האלה? כל הישיבות האלה הם ערב שבת בין השמשות. אוטוטו הגענו. הנה! הישב ישראל בשיטים, זה היה הישב הראשון שמוזכר. ויחל אל העם לזנות. מה היה בשיטים? איפה אנחנו בדיוק? אוטוטו, מעבר לירדן, יריחו. הנה אתה בבית! יא אבני, זה הרגע הכי מסוכן בחיים. ערב שבת, דקה לפני שבת, זה הזמן שהשטן עובד שעות נוספות. אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין? וישב בתמיד שכל המציאות מוכיחה שאני כבר יכול להיכנס לשלווה. עשיו הלך. כולם הלכו. אפשר לשבת בשלווה. ואז לא כל האחים מבינים שכולם צריכים את כולם. כי מישהו יכול לחשוב שהוא יכול לבד. או במקום להגיד את המילים שהוא יכול לבד, שהוא לא ממש צריך את יוסף. כי אני גם יכול, מה זה משנה? אז נזרוק. וישב ישראל בארץ מצרים וארץ גושן. רק באנו לגור לשתי דקות. אנחנו אפילו לא פורקים את הליף. אנחנו רק מתארגנים קצת בארץ גושן. אוטוטו תכף אשוב. שליחות. חודשיים. הבנתי. היינו בסרט הזה אומרים את זה. הרבה פעמים. כלי יקר. יהודה וישראל רבים. כחול אשר על שפת הים, אני אומר לכם שאת כל הרמב״ם הוא לקח מהפסוק הזה. ואוכלים ושותים ושמחים. ומלאה הארץ דעה את השם, לאכול ולשתות ולשמוח. הכל זה משם. מתי זה? אוטוטו מקדש. די, זה כבר לא דוד. הנה הגענו, נכון? מלך שר שלום שלו. שלמה. זהו. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כל העמים מכירים אותו. ונותנים מנחה. גם על כת שבא. שבא זה כל כך רע אם גם בת פרעו למפתיר. ערב שבא. שלווה. וישב. אין וישב אלא לשון צער. כל וישב אינו אלא לשון צער. וישב העם לאכול ושתו. עוד 20 שניות משה רבנו יורד עם הלוחות. יש יותר ערב שבת? התצפיתן אומר שמתחילות להתרחש תנועות באזור הצפון. הנה! ויקום ונתחל. עכשיו מובן למה פרשת אי היכולת שלנו להכיל את כולנו ביחד מתחילה בוישב ומסתיימת בוישב? כי כשאתה חי בוישב, אתה לא מרגיש שאתה חסר. כשאתה לא מרגיש שאתה חסר, עבודת השם שלך לא יכולה להיות שלמה, ולא פחות גרוע מזה. בסופו של דבר גם אין מקום בשבילי בעולם שלך. כי אתה יושב כל כך בשקט. קיומי רק מפריע לך. לא נעים לך להגיד בכל רב. גם קיומו. אבל אתה לא תגיד את זה. אתה עובד את השם. עדה. לפעמים בלעדה. אין וישב, אלא לשון צער. ולשון הצער הזה של תחושת האוטוטו שבא. אלה רגעי הסכנה הגדולים. יש ערב שבת של גושן, יש ערב שבת של שכם וחברון. כל אחד צריך ללמוד את הסיכויים והסיכונים שמתרחשים בעבודת החיים והקדוש ברוך הוא שלו בערב שבת שלו. הכלל המכנה המשתף, שכשהיגיעה חסרה היא מתחלפת בישיבה, מגיעים לאן שמגיעים. איך אמרנו, מה שלומך בעברית? זה המושג העמוק. איך אתה בעולמך ביחס לאותה השלמה? איך אתה זוכר שכל הזמן כולך רק משלים? איך משתלבים היגיעה שלך ושלוות הנפש שבאה עם היגיעה הזאת? אם אתה שלם גם עם מה שאתה לא. זה מאוד חשוב לי לדעת מה שלומך, כי התשובה לשאלה מה שלומך אומרת גם אם לי יש מקום אצלך. זה לא רק איך זה הולך. כשיהודי שואל את השני מה שלומך, הפחד היחיד שלו זה שהוא יתחיל לענות. אבל בעומק מה שלומך זה משהו לגמרי אחר. איפה המציאות הזאת של ההשלמה שלך, של ידיעת החסר, של הכוח להשלים, של הצורך להגיע למקום הזה שאפשר ממנו להגיע עוד ועוד ועוד, ושל אי ההתעייפות מהיגיעה הזאת, שבסופו של דבר היא הדבר היחיד שיכול ליצור שלווה. ערב טוב ומבורך.